ביזקאסט, פודקאסט העסקים של ישראל. הבית להתפתחות עסקית, שיווק, מחירות וכל מה שחשוב לבעלי עסקים. עם תומר לוינסקי ועדן לוין.
ברוכים הבאים לפרק 5 של ביזקאסט, כאן עדן לוין, יחד עם תומר לוינסקי. היום אנחנו מארחים את אלון גל, מאמן אישי בכיר ומנהל את חברת האמון טו תקשורת, וגם איש עסקים בפני עצמו.
מאמן עסקי בכיר, אבל איש עסקים בייחוד.
אני מאמין שכל אחד מכיר, שמע, פגש את השם וראה, אבל אולי אם יש מישהו שבמקרה לא יודע ולא מכיר, תן לנו ככה בקצרה.
מה אתה עושה? מי אתה?
אלון גל, לפני 23 שנה המצאתי ענף, קוראים לו אימון. מתעסקים בו כמה אנשים היום. קמתי לפני 22 שנה, שנה אחרי שהמצאתי אותו, קמתי חברת אימון שנקראת תו תקשורת ותוצאות. שהיא חברת האימון היחידה בישראל, עד היום.
היחידה?
כן, אין חברת אימון בישראל. יש בתי ספר לאימון. אין חברת אימון בישראל.
מה זה אומר חברת אימון?
זאת אומרת, שהעיסוק שלה זה אימון, לא להכשיר מאמנים.
אלא לאמן.
אלא לאמן. אין חברה כזו. יש מאמנים, איך זה נקרא, יחידים שעובדים. אבל אין חברת אימון. מאוד קשה להקים כזה דבר. אין כזה מודל בעולם, נכון? מודל היחידי בעולם מסוגו. אפשר אחרי זה להרחיב על זה.
בעולם.
אפשר להפיק מזה תובנה. זהו, מייצגים 350 מאמנים בארץ, בעולם, חברות בת. אנחנו, יש לנו נציגים בהמון המון מדינות. באירופה בהרבה מדינות, בארצות הברית בהרבה מדינות.
מה מאמנים? את מי מאמנים? טיפה למי שלא.
בני אדם, בעיקרון יש הרבה מאוד ענפים, אבל הענפים המרכזיים זה אימון אישי אחד על אחד, אנשים שרוצים לשפר את איכות חייהם, לא משנה מאיזה זווית. עסקים. שעסקים זה גם חברות, יש לנו את הכבוד ללוות ארגונים כמו גוגל, כמו אינטל בעולם, חברות מאוד מאוד גדולות, בטח וואו. בארץ, הבנקים, כל חברות הביטוח, אין כמעט באף ענף, אין ענף שאנחנו לא מאמנים בתקופה זו או אחרת, לפחות אחד, שניים מהסירייה פותחת בכל ענף.
וואו.
משפחות, ענף מאוד חזק אצלנו. שזה האימון המשפחתי, שהוא גם כלכלי.
גם אחת תוכנית על זה?
משפחתי, היה לי תוכנית, משפחה חורגת. אז זה נתן איזה בוסט מאוד מאוד גדול. מאמנים בשנה אלפים רבים של אנשים חדשים. זאת אומרת, אלפים רבים כל חודש מצטרפים למעגל המתאמנים שלנו. ויש לנו חוץ מזה אימון רפואי, שזה מרתק, שביחד אנחנו שותפים בפרויקט הזה עם בית חולים שיבא.
מה זאת אומרת אימון רפואי?
אימון רפואי, אנשים שחולים במחלות, החיים שלהם נהרסים, מתפרקים, הם הופכים להיות חולים ברמה חבריהם, ותרופות זה נחמד.
יותר מנטלי.
אבל בן האדם, אנחנו יודעים, מכירים את הקשר בין גוף לנפש, ואם בן האדם הופך להיות חולה, זו הגדרתו אותו, אז התרופות לא רלוונטיות. אנחנו יודעים להגביר את יעילות התרופות מחקרית. תהליכים שלנו מעלים את יעילות התרופות, שחברות התרופות, ולכן הן משתתפות בתהליכים האלה, מממנות אותם גם, עבור אנשים חולים.
וואלה.
אז יש את זה, ועוד ועוד, יש לנו בית ספר, יש הרבה מאוד חברות בת היום לתות, שמתעסקות באימון בדברים ספציפיים, יש לנהל את הכל עם קוף, של אסף מימון הגדול, שזה אח של שירי מימון, שהקמנו ביחד מכללה שמלווה אמנים, בכל השלבים, זה ההתמחות שלה, גם הבאנו תכנים של אומנים. וכן הלאה, לא נרחיב, אם הפודקאסט ייגמר בלתאר, אז אנחנו נעצור פה, אבל זה מה שאני עושה.
בוא נתמקד בהיבט העסקי, אנחנו פודקאסט שמדבר לעסקים, לפני 22 שנה הקמת את תות, תספר לנו קצת על הקשיים, על ההתחלה, על התעוזה, על היוזמה, על פריצת הדרך.
מאיפה זה הגיע? כן.
אני הייתי מנחה סדנאות, מנחה סדנאות תקשורת, זה מה שעשיתי, הייתי בא לארגונים, מעביר יום, סגנות תקשורת, עניינים, תכנים תקשורתיים.
רגע, אני סליחה שאני קוטע, למד את התקשורת?
לא, לא, זה לא קשור לכזאת תקשורת, זה סדנאות תקשורת, זה אוקיי. כל מיני כלים תקשורתיים, איך לטפל באכזבות, איך זה, הייתי, עבדתי, אני נתחיל לפני כן, שהייתי חיפאי, חיפה הגיע. הייתי סופרוויזר בחברת ביטוח, משם, קודם כל הייתי מאמן מכבי חיפה בשחייה, אם אנחנו מדברים
עליו. וואלה.
ברור, אחי. שחיינים כמו איתן אורבך גדלו אצלי בבריכה, הייתי מאמן מכבי חיפה בשחייה.
וואלה.
זה סיפור מרתק, אולי זה סיפור מרתק, כי משם הבאתי הרבה מאוד, אז אני אענה לך על זה. שאני הגעתי, אני גמרתי את הצבא, הייתי קצין בצבא, והסתובבתי קצת ואמרתי, טוב, מה עושים? כי הייתי צריך לממן לעצמי את כל החיים שלי. שלם אוניברסיטה לעשות זה, ההורים עזרו לי, אבל הייתי צריך, עברתי לגור בגיל 17. בדירה משלי, צריך כסף.
גיל 17.
כן, מאוחר יחסי. אז לא ניכנס לזה. אז, ואז פגשתי ברחוב את עדי וולפמן, שהיה מאמן שלי, שהייתי שחיין, הייתי שחיין מאוד מוכשר שהייתי קטן, הייתי, שחיתי במכוננים, בווינגט, בפרויקט הראשון, כן. וואלה. הייתי שחיין טוב.
בריכת מכבי גם?
גם, כן. ואז אמרתי לו, אני צריך עבודה, הוא אומר, יש עבודה. יש 8 קבוצות במכבי חיפה, בהיררכיה של היכולת, הקבוצה השמינית, פנויה, קוראים לה קבוצה הכלכלית. מה זה קבוצה כלכלית? מה זה קשור? זה קבוצה צחייה. ואז הסבירו לי, בוא נראה אותך, מה זה, למה קראו לה קבוצה הכלכלית?
כנראה אנשים שהיה להם קשר לכסף, או שהיו צריכים כסף, או ש...
אני אענה. הייתה קבוצה, קראו לה קבוצה כלכלית, כי אף אחד משם לא יצא שחיין, אבל שווה לשמור אותם, כי הם משלמים דמי חבר למועדון.
אז זה כלכל?
זה כלכלי להחזיק אותם, אז קראו להם הקבוצה הכלכלית, באמת פגשתי אותם.
וזה באמת נכון?
כן, כאילו, כולם בין נכים לגיבנת, לשאלת, כל מיני ילדים, אוברווייט, כאילו כל מיני כאלה, באמת. ואז הביאו אותי לפגוש את הקבוצה, נכנסי ואני מסתכל על הראשים הנמוכים, ואני בנשמה שלי, אני לא יכול לראות את זה. זהו, אז אמרתי להם, כולכם נזרקים הביתה היום, מי שרוצה לחזור יבוא עם ההורים, ממחר בבוקר אתם נתנו להם לשחות פעמיים בשבוע. לא יודע אם אתם יודעים, שחיין שוחה פעמיים ביום, בוקר וערב. להם נתנו פעמיים בשבוע, שעה וחצי, למה? חבל בזבז שעות מים עליהם, כי הם לא היו שחיינים. אמרתי, מי שחוזר יודע שאתם משבוע הבא שוחים 10 פעמים בשבוע, ועוד 5 אימוני כושר, ואגב, משלמים לי על פעמיים בשבוע, שעה ורבע, זה היה מין גיג כזה. זהו, מלכו הביתה. אחרי חצי שעה נקבל טלפון עם צרכות מאמנון, מנהל מכבי חיפה, זל, עם הפייפ שלו והזה, הוא אומר, בוא לפה, באתי, אומר לי, מה אתה יודע? בקיצור, כל ההורים התקשרו לכעוס. על מה הם התקשרו לכעוס? בוא נראה אתכם.
אז זה שאמרת להם שלא לחזור?
לא.
לא?
על הזמן שאתה גוזל?
קרוב, גם, אבל בייחוד על זה, שמה אני נוטה בהם תקוות שווא.
שזה לא יהיה זה.
זה לא יקרה, כולם שהם כבר 12, 13, 14, כבר מבוגרים מדי, בשחייה זה ככה נחשב. ולא יהיו שחייני, למה אני עושה את זה? זהו, רבתי איתו עוד שעה. אמר, נותן לך צ'אנס אחד לדבר עם ההורים, אך תדבר עם כל ההורים, שכנעתי את כולם.
כולם?
את כולם. עכשיו, אני לא אעריך, אני רק אומר ששנתיים אחרי זה, זאת הייתה קבוצה כלכלית, 8 בהיררכיה.
אוקיי.
שנתיים אחרי זאת הייתה נבחרת מכבי חיפה בשחייה, ובאליפות ישראל לגילאים לקחתי עם הקבוצה הזאת 2/3 מהמדליות המחולקות.
מה אתה אומר? ובאיזה שנה זה?
נו. 90 וקצת, אחי, עזוב, שבנו את רמת אלון, מזמן, אחי, עזוב, לא ניכנס לזה.
לא, אתה יודע.
מזמן, אחי.
לתת קצת, אתה יודע.
מזמן, 90 ו... באמת, 90 וקצת.
שהיית בן 17, בקיצור.
90, לא, 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 אחרי צבא.
אה, אחרי צבא.
דבר איתך על...
שם בעצם היה בך אמונה שאתה יכול ליצור שינוי.
לא היה בשום... זה בעצם נקודת מפנה מסוימת. לא היה בשום אמונה ושום כלום, זה שטויות. שום דבר.
אבל שם הכרת את עצמך, הכרת את היכולות שלך, את השכנוע שלך.
לא הכרתי שום שכנוע ושום כלום. לא הכרתי כל שטויות במיץ עגבניות. כלום, לא יכול לסבול קנייה.
מה זאת אומרת?
אני שמע שלא סובל את קנייה. אני רואה בן אדם נכנע, אני לא יכול לסבול אותו. אני לא יכול לסבול אותי, אני לא יכול לסבול את היקום, אני לא יכול לסבול את מי שנתן איזה יד. וזהו. ומאותו רגע, אני בעצם לקחתי 20 שחקנים כאילו על הגב שלי. כאילו על הגב שלי, אני אשחה איתכם. אני אשחה, אתה צריך לי על הגב, אתה תגיע ראשון. זה בכלל לא מעניין אותי מי אתה, כמה אתה, אם אתה שמן, אתה רזה, אם אתה גבוה שלך קצרת, שאלת. היית נורבך הגדול, אולי השחיין הכי מאותר שיצא אי פעם, גדל בקבוצה הזאת.
בקבוצה הזאת שלך?
כן, כן, כן.
מה אתה אומר?
הוא דווקא היה כישרוני נורא, פשוט ראיתי אותו שוחה בבריכת מכבי עם דוקטור אורבך, ההורים שלו, ואחותו מיכל, שגם הייתה שחיינית על, רק פרשה כי... ירד לציונים, אחד מהציונים, מ-100 ל-95, אז היא פרשה את הילדה כזאת. והיה יום אחד שפשוט, הוא התחיל באימון בוקר בשש, וגמר אותו אחרי הצהריים. לא, אין. לא נתתי לו לצאת מהבריכה שהוא לא יעמוד בזמן. אני אמרתי לו, מייק ברייק, או אתה או אני. זאת אומרת, הייתי כזה, הייתי... אני אמרתי, הם שחו בשבילי קודם כל. אמרתי, אתם לא שחים בשבילכם, אתם שחו בשבילי. זה לא מעניין אותי כל הסיפור.
רוחו של מיינדסט.
הכל. ולאט לאט מה שקרה, שהקבוצה הזאת הפכה להיות... אנשים התחילו לממש את האפשרויות שלהם באמת, וזו הייתה חגיגה ענקית. ומשם זה התחיל, אז הלכתי, אבל הרווחתי מזכורת מינימום, כי זה מה שהרוויחו בשחייה.
בטח אז המינימום היה ממש נמוך.
ממש נמוך, מינימום. אז תעצבנתי. והאימא של אחת מהשחיינים הייתה מנהלת המחירות בחברת ביטוח. אמרה לי, תקשיב, יש תפקיד כזה בחברת ביטוח, הוא נקרא סופרוויזר. הוא מאמן של הסוכני ביטוח מטעם החברה, כי סוכני ביטוח זה עצמאים הרי.
כן, בעצם ראו את הכישורים שלך מהשחייה.
היא ראתה אותי עם הקבוצה ומה שאני עושה, והתלוננתי בפניה שאני מרוויח משכורת מינימום, אז היא אמרה לי, אתה יודע, יש תפקיד כזה בחברת ביטוח, אתה עושה מלא כסף. הלכתי להיבחן, כמובן שהייתי, לא התאמתי בכלום, כי היה צריך מגיל 28 תואר שני בכלכלה.
ואולי גם ידע טיפה בביטוח ודברים
כאלה. לא, אבל אלה התנאים. אני הייתי באמצע התואר ראשון בגיל 24 ומשהו, והכניסו אותי לרעיון, והגעתי לשלומי הגדול, לא שכח אותו בחיים, והוא הסתכל לי על הקורות חיים, ואמר, אוקיי, אתה לא מתאים, ביי. מה אתה, איך הגעת לפה? אמרתי לו, מולי, אבל אני כבר פה. שתי דקות מזמנך, אמר לי, כן. זה שישע אותי. אז אמרתי לו, מה עושה סופרוויזר? כאילו, הוא אומר לי, הוא מנהל סוכני ביטוח, הוא מאמן אותם, הוא מלווה אותם. אמרתי לו, ומה נחשב סופרוויזר טוב? אז הוא אומר, הכי טוב זה מי שמסוגל לגייס סוכנים מחברה אחרת. זאת אומרת, אם אני סופרוויזר בכלל, ויש סוכן שיש לו חוזה עם מגדל, אם אני אעביר אותו לשווק את הפוליסות של כלל, זה נקרא גיוס.
הדנטינג.
אמרתי לו, מעולה, סופרוויזר טוב, כמה בשנה מגייס? הוא אמר לי, איזה מגייס? הם מקבלים מאיתנו במייל את הסוכנים, אף אחד לא מגייס. הם לא יודעים לעשות, הם לא עושים את זה, לא משנה מה אנחנו אומרים להם, זה בלתי אפשרי. אמרתי לו, מעולה. היה טלפון, לא היה טלפונים ניידים, אני אדבר איתכם. היה טלפונים של פעם, אמרתי לו, אני יכול, דקה אחרונה, אני יכול את הטלפון? אמר לי, כן, סובבתי את הטלפון, לחצתי.
אשכרה.
חייגתי לברק רום, חברי, שאז היה סוכן ביטוח הכי מצליח בצעירים של מגדל. אמרתי לו, היי ברק, מה קורה? כי אמרתי, אחי, אני הולך להיות סופרוויזר בכלל, אתה עובר לכלל, הוא אומר, באותה רגע, תודה, ניתקתי. קשרתי לטלפון הבא, הכרתי במקרה 4-5, הייתי כזה, אתה יודע, עשיתי מסיבות, הייתי נשיא מועצת סטודנטים באוניברסיטת חיפה, הייתי לא פייר.
היית גם מחצה מסיבות?
כל המסיבות חוץ במדינת ישראל, אני המצאתי אותם.
מה זאת אומרת מסיבות חוץ, כאילו, אתה יודע?
7,000, 10,000 איש שלוקחים בחוץ, לא, שעושים בחוץ ועושים מסיבה, זה היה רעיון שלי. מסיבת יום הולדת שלי בגיל 24, עם גל בניי חברי, בקיבוץ אפק, היו... על פי דיווח משטרה, 10,500 איש.
וואו.
ביום הולדת.
10,500
איש ביום הולדת בגיל 24.
היית בן אדם מקושר מאוד.
לא, לא הייתי בן אדם מקושר. הייתי... זה תמיד, ברור, מחור. זה לא עניין אותי פשוט העולם. העולם לא מעניין.
צודק.
היקום לא מעניין. אנשים מקשיבים ליקום כאילו יש לו מה להגיד. מה זה יקום? איך שכולם מתנהלים ומה שכולם אומרים. אנשים... את האפשרויות שלהם לוקחים מתוך מה שאנשים אומרים שאפשרים, מתוך, אבל מה שאנשים אומרים שאפשרים מייצג את הרוב, הרוב הוא תמיד בינוני.
נכון.
ולכן, אם יש תובנה אחת להוציא מפה, נגיד אותה עכשיו, כדי שאם כבר, אם פתאום יבוא ללכת, אני אוכל ללכת, הנה התובנה. יש הדרך להצליח בחיים נורא פשוטה, תקשיב למה שכולם אומרים ותמיד תעשה הפוך. כל היתר לא מעניין.
כדי להתבלט?
לא להתבלט, פשוט זה... הרוב בינוני, עזוב, סטטיסטית. הרוב בינוני.
נכון.
רוב מוחלט, אתה תיקח 9 מתוך 10, הם בינוניים.
נכון.
הם יצגים את הרוב, הרוב בינוני, ולכן מה שאומר הרוב, תעשה הפוך. אין דרך אחרת.
סליחה שאני כותב אותך באמת רגע. באמת מעניין אותי פשוט לשאול. כל מה שאתה אומר פה, וכל הידע הזה, וכל באמת, אתה גם אומר פה דברים כל כך נכונים. ממה זה? מספרים שלמדת? לא, מהחיים?
לא, מהסתכלות.
חוכמת חיים.
מסתכלות. חיים.
קודם כל חוכמת חיים, אבל גם הרבה מאוד הסתכלות על היקום. אני מתבונן מטבעי. אני מתבונן, אני יכול לשבת, אני מסתכל, אני ככה מתבונן, אני רואה. ואני גם שואל שאלות. אני אדם סקרן. כן. אני חושב שסקרנות זה הכי חשוב.
נכון.
אני סקרן, הסתכלתי, ראיתי שבני עדיין, הגעתי להיות סופרוויזר בחברת ביטוח. הדבר הראשון שכולם אמרו שם, שבתקופת החגים אי אפשר למכור ביטוח. אז אני אמרתי, נגיד עכשיו אתה צעיר, הגעת לחברה ויש עכשיו 20 סופרוויזרי בכירים, והם אומרים, אי אפשר בחגים, אין מה לעשות. מה האדם הסביר יגיד?
יסכים עם זה, ומי שלא ינסה להילחם בזה.
הם יודעים.
הם יודעים.
אני לא נלחם גם, זה אפילו לא מלחמה, אני סקרן. אז אם הם אמרו שאי אפשר, אז אני אומר, מי אמר? אמרתי, טוב, בוא ניקח את ברקי ובוא נעשה ניסיון. מכרנו פי 3 בתקופת החגים. מהרגיל. כי אמרתי, הנה הזדמנות, אם יש חגים,
יש זמן.
יש זמן, אנשים אולי בחול, אבל מלא גם לא עובדים. בוא נעשה עבודה, מחרנו פי שלוש. אני כל החיים מסתכל. מה שכן, אני חד מוח, וכשקורה ויש הסתכלות מסוימת, אני הולך לכתוב אותה. וכתבתי 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 וכתבתי, ויום אחד הייתה לי מתודה. זה גם הסתכלות מרתקת, כי אנשים אומרים, איך אתה יוצר? מה זאת אומרת? כל מה שאתם יודעים היום מישהו יצר.
נכון.
מה זאת אומרת? לומדים היום באוניברסיטה את תורתו של פרויד. איזה זקן מוזר מאירופה לפני מאות שנים. כל הפסיכולוגיה היום, הזה, הפרוידנית מתבססת, אחי, תקשיב טוב, איבדתי שערות יותר מוכשרות ממנו. בשיא הכנות, מה יש לכם? חי איזה איש מוזר. לפני מאות שנים, אגב, היו לו מלא רעיונות מגניבים, אבל שלושת רבעי מהם, הוכחו לאורך הזמן שזה היו מסקנות שלא קשורות לכלום. שהוא השיג את המסקנות וזה, והיום כולו, פרויד אמר, מי זה פרויד, אחי? אתמול נסעתי על גלגיליות יותר מהר מה שהשכל שלו עובד. מה יש לכם? מותר לך ליצור, ואם אתה תלך ותיצור וזה יהיה וליד, ואתה תראה את העולם בצורה מסוימת, ואתה תייצר מזה תובנה מסוימת, תייצר מזה, וזה יהיה וליד, אנשים יוכלו, עזוב אנשים יוכלו, אתה תייצר מזה.
יהיה בזה, באמת.
הצלחה, יהיה בזה ערך, יהיה סאבסטנס, כי אתה תייצר מזה הצלחה, אתה פרויד מבחינתי, אחי.
כן.
אני בן אדם פשוט, מסתכל, לומד, הולך לרשום, ולאט לאט התחילה להיווצר אצלי תובנה, מאוד מאוד עמוקה, ואז בשלב מסוים, היום מישהי, הם ילדיי וגרושתי היום, אמרתי לה, תקשיב, בואי תעזרי לי, והיינו יושבים מ-8 בערב עד 6 בבוקר, אני תולך בבית כמו משוגע, ואומר, והיא הייתה רושמת, היא סופרת מכוננת, היא הייתה רושמת,
כן, כן, הכל.
ולאט לאט יצאו 10,000 עמוד של תובנה, של איך, ואז התחלתי לפרק את זה, ומה לעשות, ואיך זה ילווה, ואיך אני הופך את זה, והתחלתי לקחת את כל השחייה, והתחלתי לרשום את כל מה שלמדתי שם. את כל ההסתכלות וכל מה שלמדתי בביטוח.
הכל על פי ניסיון.
הכל על פי ניסיון.
ושטח.
ושטח, עבודה. ולאט לאט התחלתי לייצר לזה תובנה. כמובן, גם קראתי, גם הכל עשיתי. אני לא בא מהירח.
אני חושב שזו גם ההוכחה המדויקת, מה שאתה אומר פה, שלא צריך עכשיו לבוא וללמוד ולעשות כל מיני תארים. צריך פשוט להאמין בעצמנו, וכמו שאמרת, להתבונן.
אני מבין, אבל אני רוצה להגיד על זה מילה. יש עכשיו איזה רוח בדור שלך. חמודים, צעירים. עולה לך, עולים מלא מלא אנשים מבריקים שלמדו לערוך, אולי בגללך בטיק טוק. ואז הוא אומר, אל תלמדו באוניברסיטה, טה-טה-טה-טה-טה-טה. אני חושב שהוא אידיוט בגדול. כי זה לא, מה זה אל תלמד או כן תלמד? בעיניי זה שטויות ללמוד או לא ללמוד.
מה שנכון לכל בן אדם.
זה אינדיבידואלי, ברור.
שתיים, אני אומר לך שתקופת האוניברסיטה, אחת התקופות הכי חשובות בחיים שלי, לא למדתי כלום אגב. העתקתי בבחינות, הסתדרתי, תפסתי את החכמה התורנית שישבה, הסבירה לי, אני חד מוח, מה שלה לקח 14 שעות, היא לקח 14 דקות, ועוד השארתי לפור 2 דקות, וגם קיבלתי ציוני אותו טוב ממנה. סבבה, לא למדתי כלום. אבל הפכתי להיות דובר אגודת סטודנטים, הפכתי להיות יו"ר ועדת חוץ והסברה של זה, הייתי בנשיאות מועצת הסטודנטים. ארגנתי אירועים מטורפים, זאת אומרת...
יותר המינגלינג והקשרים והחיבורים.
מאשר הלמידה בפרקטיקה.
נכון, אז אני חושב שהאוניברסיטה זה מעבדה נפלאה, מעבדה נפלאה.
ברור.
לחיים. אם אתה באמת, אם אתה הולך לשם בשביל לשבת כל העם ולעשות את הבחינות ולגמור, אל תלך לאוניברסיטה.
יפה, אז אלה אני פונה.
All right. אבל אני אומר הפוך, whatever you do, מה זה משנה אם זה אוניברסיטה או לא אוניברסיטה.
כן, זה ברור.
whatever you do, הולך תפיק מזה את המיטב, אני הפקתי מזה אין סוף. אני זוכר תקופת האוניברסיטה, עשיתי דברים מטורפים, רק הבחירות שעשיתי, שבבחירות שרצתי, ועשיתי שם היסטוריה מטורפת שלא קרתה מעולם.
ספר לנו על זה.
אני הגעתי באמצע השנה לאוניברסיטה, כאילו סמסטר חורף, פברואר, ובדיוק היה רצח נוראי של אמי פופר, איזה יהודי שהתערף, לקח בתחנת אוטובוס את הנשק שלו, היה חייל, ורצח 17 ערבים.
וואו.
כן, תכתוב, עמי פופר, אתה תראה. רצח נוראי. למחרת הייתה באוניברסיטה הפגנה קשה של הוועד הערבי, וכולם, כל האוניברסיטה כמרקחה, כולם בגדים שחורים, ארונות קבורה, ואני רואה איזה סטודנטית, מה אומרת, למה ככה וחוטפת בוקס לפרצוף? וכולה דם, ואירוע קשה נורא, ואני מחפש לראות מי מנהל את הדבר הזה, מי
לוקח אחריות?
מה קורה? ואני אומר, מי אחראי מאיתם הסטודנטים? אומרים, יש אגודת סטודנטים. אמרתי, איפה הם יושבים? ילד, אני באותו יום הגעתי לאוניברסיטה. ואומרים לי שם, ואני הולך, ויושבת פקידה, אומר לה, מי אחראי? מה, איך קוראים לתפקיד של יור אגודת סטודנט? איפה הוא? אומרת, פה, אבל אסור לך להיכנס. נכנסתי. אמרתי, סליחה, אמרתי, את סליחה. ילד ג'ינג'י חמוד, נכנסתי, אומר לו, אתה, איך קוראים? אומר לי, מאיר. אמרתי, אתה יור אגודת סטודנטים? אמרתי, מה אתם עושים? למה אתם נראים ככה? למה אתם לא... ואז הוא אמר לי, כמה זמן אתה באוניברסיטה? אמרתי לו, היום התחלתי. הוא אומר לי, תשמע, ג'ינג'י, צא, תעשה טובה, תתקדם, אל תעזה. עשה לי עם היד את זה. אתה מכיר את זה?
כן.
לא עושים לי עם היד את זה. הסתכלתי עליו, חייכתי, אמרתי, איך קוראים לך? אמר לי, מאיר, אמרתי לו, מתי הבחירות שלכם? הוא אמר, עוד 3 חודשים. אמרתי לו, אני הסוף שלך.
אני הסוף שלך.
בחיים שלך לא פגשת יותר סוף ממני. מסתכל ככה, כמובן הייתי הסוף שלו. ועשיתי היסטוריה מטורפת, הייתי הראשון שלא מיטה סלע, אז היה מפלגת העבודה, הם היו עבודה, הייתי חייב לצאת משהו אחר, היה תא גלעד שנרשם, אבל לא, והלכתי לבד וניצחתי מערכת של 300,000 שקל מסע בחירות, אני פשוט, עשיתי דבר נורא פשוט, הלכתי סטודנט, סטודנט, הם לא הבינו מה קרה להם בכלל, הם לא ידעו.
רק מהרבע שעה של הפרק הזה, אתה בעצם מספר פה גם על העניין של השחייה, וגם על העניין של עכשיו עם הבחירות, ובעצם אפשר להבין מזה, כל מי ששומע את זה עד עכשיו, שבאמת, אם רוצים, אין שום דבר שם
בפני הרצון. הבעיה הכי חמורה של בני אדם, שהם מקשיבים לבני אדם, בני אדם זה לא דבר טוב להקשיב להם, כשאני מדבר בני אדם, אני מדבר על הממוצע. על הממוצע, על התובנות הממוצעות. אל תקשיבו לתובנות ממוצעות, כי התובנה הממוצעת מספקת לכם את כל הדרכים כיצד לא להצליח. נקודה, כאילו זה לא בערך, ואני לא בא מאיזה מקום, זה אני פשוט, אני כנראה, בזה הפנימי שלי, אני לא מקשיב. ילד בעייתי, אני לא מקשיב, אומר לי ככה זה, אומר למה?
ג'ינג'י בעייתי.
אתה מכיר את הילדים האלה, אומר ככה זה, למה? אני לא מבין למה, אני רוצה להבין למה, אז אני הולך להתנסות, וככה זה קרה, אני לא זוכר איך הגענו לפה, אז תמשיכו מפה.
קודם כל, על כל הנושא הזה שבעצם לא לוותר, זה פגש אותך באוניברסיטה,
פגש אותי תמיד, כן.
ויצרת קשרים אישיים בעצם עם כל הסטודנטים, כדי שיבחרו בך, שזה גם אסטרטגיה מאוד מעניינת.
בואו.
מה זה מטורף?
אני רוצה לספר לכם דבר מטורף. בסוף הבחירות זה 3 ימים, והם הבינו שהם בצרות איתי. כל אוניברסיטה דיברה עליי. עשיתי מסיבות, עשיתי זה. הם הבינו שהם בבעיה. והם עשו דבר מגניב. היו להם איזה 200 פעילים, חלקם בשכר, חלקם מתנדבים. זה הייתה מפלצת, סלע. ולהם היו סוואטשרטים ירוקים, ולי היו 3 פעילים ואני עם סוואטשרים סגולים. כי זה הכסף שהיה לנו, נוצרנו 3-4 סוואטשרים סגולים. ולשלושת ימי הבחירות הם עשו דבר מגניב. הם התחלקו לקבוצות של 20, והם הקיפו אותי במעגל. הם אמרו, איפה שהוא לא הולך, תלכו. כל ה-20, ולא יראו אותו פשוט. קלטתי את זה, בתחילת היום הראשון, אני רואה, פתאום קלטתי את זה, אמרתי, גדול. מה אני יודע לעשות?
לסחוף?
לא.
להוביל?
לא. לרוץ. התחלתי לרוץ. פיזית. הייתי בכושר מעולה.
כאילו מה לרוץ?
פיזית, התחלתי לרוץ, בוא נראה 20 איש במעגל רצים איתך במדרגות.
נתקעו אחד בשני.
מה נתקעו, אחי, תקשיב טוב, אחרי 3 שעות ראיתי את כל היושבים בצד, אבלים וחפויי ראש, ואני רק התחלתי. רצתי, נכנסתי לזה, חזרתי, הם לא הבינו מה קרה להם. ואז לפני הבחירות, בסוף מגיעים לזה, יש את היום, בערב, ביום השלישי, מתחיל הספירות, ואני אמרתי, עמדתי על השולחן הכי גבוה, ואמרתי, רק שנהיה בהירים, רק ראשון, אם לא נכנסתי ראשון במאגר הקולות, כי יש לך מקום, אתה יכול גם להיכנס גם שלישי, אמרתי, או ראשון או אני מתפטר, רק ראשון, והייתי ראשון ב-2200 קולות.
ותוך כמה זמן?
כלום, 3 חודשים.
זה פינאץ.
אני רק הגעתי לאוניברסיטה, אף אחד לא יודע בכלל מה.
ומה עם המאיר הזה?
איך?
מה עם המאיר הזה?
הוא בא אחרי כמה שנים, יש לי אחת החברות שלנו, זה חברה לכוח אדם, הוא הגיע אחרי כמה שנים לחפש עבודה.
סגרתם מעגל?
בשטראוס, וסגרנו מעגל, אז אני הייתי הסוף שלו, כן. הייתי הסוף שלו, הוא עשה את התנועה הזאת. כל היתר לא אכפת לי.
שמרת לו טינה?
הוא עשה לי, לא, ממש לא, הוא לא עניין אותי, עזרתי לו גם. הוא קיבל, אם אני זוכר נכון, הוא קיבל בזכותי איזה תפקיד בשטראוס.
וואלה.
כן, כן. ממש לא, מבחינתי הוא ילד חמוד, אני אוהב אותו לכל החיים עכשיו. דרכנו הצטלבו, אני כל מיני דרכי מצטלבת, אני אוהב אותו, זה לא משנה לי מה...
ברור. עכשיו אני רוצה לגעת ב... אתה יודע. כולם מכירים את התוכנית שהייתה לך משפחה חורגת. התוכנית הזאת רצה על המסך בפריים טיים, כמה זמן בערך? כמה עונות היה לזה?
7.
7 עונות.
כן.
אוקיי.
עשיתי 6 לדעתי, ועוד ספיישל עונה של, לא משנה, נגיד 7 עונות עשיתי בה.
תספר לנו על הרגע הזה, שבו בעצם, איך זה הגיע לזה? איך פתאום קיבלת תוכנית בטלוויזיה, בפריים טיים של ערוץ 22?
קודם כל זה הדבר האחרון שרציתי בחיים שלי, נגיד.
אוקיי.
אחד אחרי האחרון. אין אדם יותר לא מתאים מזה בעולם. אני אדם הכי גומחתי שיש, אתה ראית אצלי בבית. אני עובד פעמיים בשבוע ב-20 שנה האחרונות, יוצא מזיכרון פעמיים בשבוע.
אתה בבית להיות, ברגוע.
בית, מטייל עם רמי העוזר שלי, שותי כוס קפה, הולכים. אני אדם הכי גומחתי.
בית טוב אצלך בבית.
לא מעניין אותי שום דבר, מגדל את הילדים שלי, זה הכי לא מתאים לי. אז בזמנו, אבל כמאמן, בערוץ 2, תוכניות היו סוחרים את שירותיי כדי לתת ייעוץ לתוכניות, בהפקה. ויום אחד קיבלתי טלפון, ובאתי. חשבתי זה עוד פעם, לתת ייעוץ באיזה הפקה, פגשתי את ציפי, שהייתה מפתחת התוכנית ועורכת התוכנית, ודיברנו, אמרתי לה, מעולה, אני בכיף, אני אתן ייעוץ. אמרה, לא, לא, לא. אנחנו רוצים שאתה תצטלם, אתה תהיה זה, אמרתי לה, לא תודה.
וואלה.
זה לא יקרה, אתה, הלכתי.
זה היה בספרות 2005, 6 כזה?
2005.
כן.
והלכתי. ואז אחרי איזה, לא יודע, חודשיים, שלושה, תפוסתי בחודש, שירים לי טלפון, וכשה קפה, שתינו קפה, אמרה, תקשיב, חרשתי את הארץ, עברתי, הכל שטויות, זה רק אתה. אני לא עושה את התוכנית אם לא אתה.
אשכה.
וישבה עליי, ונהיינו חברים, שתינו עוד כוס קפה, ואז היא שאלה אותי שאלה ש... היא אמרה לי, מה אתה רוצה? כי לא מעניין אותך כסף. לא מעניין אותך זה, מה אתה אומר? אמרתי, אני מעניין אותי להיות משמעותי. לעזור לכמה שתי אנשים, אני בא ממקומות מסוימים, אני רוצה להיות משמעותי עבור אנשים במקומות, בכל מקום, בייחוד במקומות מסוימים. ואז היא אמרה לי, מה אתה צוחק עליי? אז מה אתה מדבר בכלל? אמרת, אתה לא יעזור כלום כמה אתה זה. כמה יכולים לשמוע את משנתך? אני מדבר אתכם על 2005, אין אינטרנט.
והפריים טיים בטלוויזיה הוא עשי.
ברור, אמרה לי, כל בחור בסדרות יוכל לקבל ערך. ואני הסכמתי, אני חשבתי שזו תוכנית קטנה פעם אחת. עלינו, ותוך כמה זמן הייתי התוכנית הכי נצפית בישראל.
הכי נצפית, אני גם זוכר את זה.
אז פתאום אתה רואה רייטינג שבועי.
איך זה השפיע לך ברמה האישית? כאילו בעצם אלון גל הפך להיות...
זוועה.
באמת?
הכי זוועה בעולם.
מאיזו בחינה?
גם כלכלית אגב.
מאיזו בחינה זה השפיע לך בצורה כזאת?
זוועה, אני לא בנוי לזה.
אבל תשמע, זה רץ 7 עונות, אז איך אתה מסביר זה שזה רץ 7
עונות? כי אני נייס גיא, לא ניכנס לכל ההיבטים הפסיכולוגיים שלי, אבל יש כאלה.
לא, אבל זה מעניין.
לא, אני גם בתאונה הראשונה אמרתי, אני לא רוצה לעשות יותר. ואז, אבל נגיד המנכ״ל של רשת היה כמו אבא בשבילי, היה איש מבוגר והערכתי אותו ואהבתי אותו.
אתה יכול לומר משהו?
לא, לא. וישבנו ביחד, והוא אמר לי, בוא תעשה עוד עונה. אמרתי, יאללה עוד עונה, ואתה יודע, בשלב מסוים זה נהיה חלק ממה שאני עושה.
הנקודה זה למה דווקא בהיבט הכלכלי זה פגע בך? כאילו זה צריך להיות ההפך.
לא, מה פתאום, אגדות. אחי, קודם כל מה אמרנו? מה שכולם אומרים, הכל הפוך. אז הנה עוד פעם.
אבל אתה לא חושב שזה הכללה יותר מדי? כאילו, מה שכולם אומרים זה הכל הפוך, אני מסכים, אבל אפשר להגיד אולי מה שהרוב אומרים זה הכל הפוך. צריך פשוט להקשיב לאנשים שאנחנו רוצים להגיע לאיפה שהם הגיעו.
תקשיב, הרוב בעניין הזה הוא הכל. ברור שמה שאתה צריך לעשות זה weeding out, לנסות ולמצוא. אחת הבעיות בדור הזה, כולם נראים כאילו כמו לא הרוב.
נכון.
זה לא כמו פעם. אתה עורך, אתה עושה, אתה עושה, יש מלא אנשים. הם מדברים שטויות, אחי. הם מדברים את הרוב. ולכן אני ממליץ שהשיטה היותר טובה, זה פשוט להקשיב למה שאתה שומע מלא, ולעשות הפוך. זה הרבה יותר אלגנטי, הרבה יותר זמין, כי לך תמצא עכשיו את האדם הספציפי שייתן, שהוא באמת מדבר לא את הרוב. עזוב, הרוב מדבר נורא קל. אתה שומע אותו בכל מקום. שמעת את זה פעם חמישית, תעשה הפוך. זה פשוט מדהים. הוא נראה ככה, הפוך. הכל הפוך, אחי, כולם מפגרים. עזוב, סליחה. לא מפגרים, מפגר זה לא כללה.
לא, ברור.
לא התכוונתי מפגרים כזה, מפגרים, התכוונתי
בזמן.
בזמן. הם מגלים את זה, זה, מבלבלים במוח, אוקיי? הם מתעכבים.
אז מה שאתה אומר שבעצם, להיות נורמלי, זה לא מעניין, להיות נורמלי זה משעמם.
כמה ספרים נכתבו עד היום בעולם על נורמליות? זירו.
אפס?
מעולם לא נכתב ספר על נורמליות.
אוקיי.
אתה יודע כמה ספרים נכתבו על אבנורמליות? על לא נורמליות? אין ספור. כולנו לא נורמליים. עוד לא נולד האדם הנורמלי. מה זה הנרמול הזה? הנרמול אומר, אם אני שם איזושהי סקאלה, ומנסה לעשות איזשהו חיתוך, אז 60-70 אחוז מהאנשים, אני אוכל להכניס אותם בתוך הדבר הזה. כך בית ספר, נרמול.
זה נרמול אחד גדול.
נרמול אחד גדול. אז נכון ש-60-70 אחוז מהאנשים מסוגלים לשבת בכיתה, לסבול בשקט, נכון? להוציא איכשהו את הציונים שצריך, ואז נוצרת נורמה.
נכון.
איזה נורמה?
מי קבע את זה?
לא, איזה נורמה? זאת נורמה? זה אם ילד יושב, סובל 12 שנה, ואיכשהו שורד את זה בסטנדרטים שרציתם, זה נורמה? זה נורמליות של מוות. זוהי שואה.
נכון, נכון.
שואת העם הילדי. זוהי שואה.
אבל ההסתכלות החברתית זה טוב.
מה?
נגיד בית ספר וכאלה, הדבר היחיד שטוב בזה לדעתי זה הסתגלות החברתית.
אז מה שאני מנסה, אחי, יש כל כך הרבה דרכים יותר איכותיות לייצר הסתגלות חברתית, תאמין לי, גם זה לא המקום. נכון שאתה מכניס את כל החיות לאותו מקום, אז לפחות הם צריכים להסתדר. אבל יש דרכים יותר טובות, אחי. זה לא הנקודה. הנקודה היא שהנורמל הזה, מה זה הנורמל הזה? הנורמה מתארת את מה שרוב האנשים אומרים כדי שיהיה יותר קל לתפקד. מערכת החינוך, בואי אני אעזור לכם, אתן לכם הסתכלות מרתקת. האם אתם יודעים מה המודל על פיו מערכת החינוך עובדת, כן או לא?
אני לא יודע.
אני אעזור לכם. זה לא אני אומר, יש לי גם תואר שני בחינוך, הלכתי לעשות גם תואר. ברור. הייתי צריך לגשת לאיזה פרויקט מאוד גדול של המדינה, והיה צריך שם בשביל לנהל אותו, אז הלכתי, עשיתי תואר שני, יצאתי מצטיין דיקן.
מה אתה אומר?
כן. אז לא אני אומר, מערכת החינוך אומרת. מערכת החינוך עובדת על פי תפיסת המהפכה התעשייתית באנגליה במאה ה-19. אני אסביר. המהפכה התעשייתית הייתה בעקבות מחאות מאוד גדולה. עד אז עובדים במפעלים היו עבדים. לא היה להם שום זכויות, שום כלום. ואז המהפכה התעשייתית אמרה, תעשייה וניהול, מה זה אומר? איך אני מפיק את המיטב מהעובדים כדי לייצר יעילות תפקודית של המפעל? מה זה יעילות תפקודית? נגיד המפעל הזה מוציא כוסות. באיזה תנאי המפעל הוא טוב, אם הוא יציא כמה שיותר כוסות.
בכמה שפחות עלות.
בכמה שפחות עלות, תוך כדי, עם כמה שפחות ריג'קטים. שכולם ייצאו, אותו ימים. דבר. כי אם הוא יצא, הכוס יצא בלי
כמה
ידיד.
כמה שפחות בלי.
כמה שפחות בלי, כי בלי זה לא לכסף.
נכון.
ואז אמרו, מה השיטה שאנחנו צריכים? ניתן להם הפסקה אחת בצהריים. זה המהפכת עשייתית. בתי ספר בישראל דידקטית, אקדמית, נועים על פי המודל הזה, ככה כתוב במודלים, אני לא ממציא.
וואלה.
ברור. מה החומר גלם?
שרוצים שהכל
יצא? לא, מה החומר גלם?
אנחנו.
הילדים.
הילדים.
זה החומר גלם. שים לב מה אני אומר לך פה. ככה כתוב, אני לא ממציא. חומר גלם זה הילדים. המכונות זה תוכנית הלימודים והמורים. התוצר זה הבגרות שכולם ייצאו אותו דבר, הכוסות ייצאו אותו דבר בסוף. יש רק בעיה אחת קטנה במודל. שילדים זה לא חומר גלם.
נכון.
כל ילד הוא עולם ומלואו.
אחד משמע.
אחד צריך ככה ואחד צריך ככה ואחד צריך ככה ואחד צריך ככה. עכשיו אם אתה לוקח ומכניס אותם למתחנה, כן, שכולם ייצאו כוסות בסוף, על פי התפיסה הזאת, אתה רוצח, אתה אדם רוצח. תפקידך הוא רצח נפשות ונשמות, זה מה שאתה עושה. אז נכון שמערכת החינוך עם השנים הבינה את זה. כולם יודעים את זה. ומנסה למצוא כל היום, למצוא, להכניס את זה ולשפר את זה ולשים יותר, באמת מנסים, אני לא אומר שלא. המורים מדהימים אגב, זה מה יש, מה שקרה, זה מה שביקשו מהם וזה, מה הם רוצים מהם? המודל, אלוהים שישמור אותו, הוא מודל נוראי, שהיה צריך להחליף אותו מזמן, אבל ככה זה עובד.
תן לנו הצעה, מה המודל שאתה חושב שצריך להתנהל?
קודם כל יודעים כבר, יש מדינות שמתנסות, הדבר הכי חשוב, אמרנו כל אחד הוא בפני עצמו, היה צריך, קודם כל קבוצות קטנות, קודם כל.
נכון.
מה זה קבוצות קטנות?
8, 6, 12, 10. קודם כל קבוצות קטנות, ואז אתה יכול לתת מקום לכל אחד, ויותר ביטוי, ולשאול איך אתם מעדיפים. מישהו שואל בשיעור, ילדים, איך אתם מעדיפים עכשיו לגמוע את החומר? זה בדיחה, אחי.
ברור.
אז מה? ולכן, אני אומר את זה גם, בוא נעבור לעולם העסקים. אני אומר, קודם כל, נתחיל מהתובנה הזאת ונמשיך ממנה. ונגיד, אם יש לך עכשיו חנות לבגדים, ואתה עושה מוניטורינג למה שאתה עושה, לפעולות שלך. בא בבוקר, עושה טטטה, וזה נראה כמו שכולם עושים, תדע שאתה לוזר. מראש. כי אתה, אם אתה עושה מה שכולם עושים, אחי, אני, אף אחד לא יכול לספר לך. כל מי שגם, אני, באהבה, לא רוצה שתחצן. אולי יש מישהו, אבל אני פחות או יותר היחיד שיכול להגיד לך באמת את זה, כי אני ב-22 שנה, אנחנו מלווים מעל 2 מיליון איש ועסקים.
בשביל זה אתה פה, זימנו אותך.
אז אני לא מדבר, אלא אני מדבר סטטיסטיקה.
אתה גם עושה?
עושה, יש לי סטטיסטיקה.
נכון.
אז אני אומר לך, רוב מוחלט של בעלי עסקים, לא בערך, רוב מוחלט אחי, אם הם היו עובדים במה שהם עובדים, כסחירים, באותה חנות של חבר שלהם לידם, היום מרוויחים יותר.
מרוויחים יותר?
מרוויחים יותר.
למה?
ככה. מה לעשות?
כי הם חלק מהממוצע, הלא טוב, הלא
אחי, בעל עסק רגיל, נורמלי, הממוצע, לא מביא הביתה משכורת מינימום, איך אני איתך? הם לא מביאים הביתה משכורת מינימום, איך הוא חי אז?
עובדים כל כך קשה ומרוויחים.
עובד מבוקר עד ערב, אין לו יום, אין לו לילה, הוא לא מביא אפילו משכורת, אז איך הוא חי? כי אתה מקבל כספים שנכנסים, אתה זה, ואז אתה צריך מגדל, אתם כל היום...
בגלגל.
בגלגל, כל היום עסוקים בזה, הם לא מרוויחים כסף, אחי.
בגלל זה החברות שמספקות הלוואות ומימון ודברים כאלה עושים אחלה.
מה זה חגיגה? ברור. ולכן, עוד משפט אחד, ולכן, הנה קודם כל תובנה, האם כרגע מקשיב לנו בעל עסק, שיש לו חנות, והוא מנטר את הפעולות שלו, והוא עושה מה שכולם עושים לידו ב... אתה יודע, בפסאז' או במול, הוא עושה מה שכולם עושים, שידע כבר הוא לא במקום. עכשיו יש לו שתי אפשרויות, ללכת להיות שכיר, לסגור, ללכת להיות שכיר אצל חבר שלו, או ללכת ולהגיד, אוקיי, מה הם עושים? כל זה אני לא עושה, עכשיו מה אני כן עושה? בוא נתחיל מזה.
זו תובנה מדהימה.
הפוך מראש. אם הוא יושב שם מאחורי הדלפק, החבר שלך כמוך, וזה וזה, אתה לא יושב יותר מאחורי הדלפק. בוא נתחיל מזה. אם אתה, הוא לא יוצא החוצה, אתה כן. אם הוא לא זה, אתה כן.
אם הוא לא עושה סרטונים, אתה כן.
הכל, תנטר. לא, סבבה.
ברור.
תנטר אותו. אני, יש לו איזה לקוח. וואלה, תאמין לי, אחי, אני כבר, זה קורא לו קנדיד, קנדיד?
קנדיד,
כן. הרג אותי עם הקנדיד הזה. הנה. זאת אומרת, אז כמה כמו קנדיד מרשים לעצמם ללכת ולייצר תוכן ב...
לא הרבה.
כלום.
וזה בדיוק מה שמבדל אותם.
כלום. אבל שזה אני אומר, בוא, קח אותו. למה אני יושב פה? אני לא עושה שום פודקאסטים, אחי. לא בא, רק ביום יש לי 55 בקשות, אני לא עושה פודקאסטים, אז למה אני נמצא פה? אי אפשר עליו. הוא רצה שנעשה סרטונים, הוא רצה להדגים לזה, אז כמה, עכשיו יש לו אף ככה, בוא נגיד, לכל אנשים יש אגו, הוא אין לו אגו. ביטלתי לו, עשיתי, אמרתי, אני, בסוף אני אייש אותו, בוא נבטל בו זה, כי אין לי כוח, באמת שאין לי כוח.
מה זה, 3 פעמים הוא ביטל לי?
ברור, מה הוא אומר? סגור, אין בעיה, אני טלפון, אז בוא נקבע. עכשיו, אתה בסוף אומר...
דחק אותך עד...
אתה לא יכול... לא, הוא כזה קסום, הוא לא דוחק אותי, שם עליו פס. הוא פשוט כזה קסום, שאתה אומר בסוף, איזה מותק זה, איך בא לי אפילו שיהיה לו טוב, בסדר? אז עשינו. אותו דבר הפוסטקאסט, לא הלך, מתקשר, משאיר לי הודעה, טה-טה-טה-טה-טה. אני אומר, כמה כמו התנהגו? זירו, אחי, שואף לאפס התנהגו כמו. אגו וזה, ופה הוא שיעור הילד, שיעור.
שלא לוותר, ולהתמיד.
הוא גם לא רואה, אחי, הוא לא רואה, זה לא מעניין.
נכון.
זה בכלל לא רגשי. הוא אומר, אני רוצה שהוא יראה פודקאסט, מה זה משנה כל היתר?
לא, אחר כך אני לא מוותר על
הפודקאסט. ברור, הוא לא מוותר. טק, 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 בסוף זה קורה.
נכון.
כי הוא לא עסוק באגו, הוא עסוק בתוצרים ובתוצאות שלו, הוא לא עסוק באגו שלו. זה לא מעניין. אנחנו מלווים אנשים באלפים של בעלי עסקים בשנה. אז אתה רואה, אתה אומר לו, מה זאת אומרת? אתה צריך לדבר את העסק שלך? הוא לא מתדבר את העסק שלו. אבל מה יקרה אם? אבל איך זה ייראה? אבל זה, אך פה. ספר לך על זה, הנה דוגמה. אני 21 שנה מכשיר מאמנים. עכשיו, זה לא מכשיר מאמנים, זה אצלנו כולם. יש לכם פה, פגשתי אישה נחמדה שיש לה פה פודקאסט מאמנת. הייתה זכיינית בארגון.
וואלה.
אין היום כמעט בענף, נדיר נדיר בענף שלנו. עזוב את כל אלה שלמדו אימון, אני לא מדבר על זה, ויש להם בפייסבוק. מוציאים פוסט לכל 300 עוקביהם. אני לא נכנס לזה. אני אומר, בפועל שעובדים וכמה זה, הכל זה טוט.
כולם עברו דרכיכם בצורה כזו או אחרת. בזמן כזה או אחרת.
ככה או אחרת, בזמן כזה או אחר, אחי, הכל טוט. ואני, בסיום הכשרות מאמנים, שהם גומרים את שלב הזכיינות, ובחמש דקות אחרונות אני אומר להם, הייתי אומר, תקשיבו, 5 דקות הבאות אני הולך לתת לכם את הקסם. איך אתם תוך חודש? מאמנים, זה החיים שלכם, אתם חיים
רק... אז נותן לנו פה את הקסם.
ואז איך אתה חושב, איך הם נראים בכיסאות? הנה הקסם, אתה יודע, לוקחים, הנה הקסם.
מתחילים לרשום.
ואז אני אומר, אתם עושים דבר נורא פשוט. אתם בחודש הקרוב ניגשים 10 אנשים שאתם לא מכירים. לוחצים את היד, אומרים, היי, מה שלומך? קוראים לי אלון, מה שמך?
תומר.
אלון תומר, מה שלומך? אני מאמן זכיין, מארגון האימון המוביל בישראל, תות תקשורת ותוצאות. אני לוקח על עצמי, כחלק מהאסטרטגיה העסקית שלי, לפגוש כל יום 10 אנשים שאני לא מכיר, ולהציע להם לעשות הדגמה על חשבוני חצי שעה, לראות איך הם יכולים לשפר את איכות חייהם, דרך השיטה שלנו. האם אתה מעוניין להשקיע בך חצי שעה ביחד איתי? כן או לא.
ללא עלות.
שום ללא עלות. תפגוש 10 אנשים כל יום, הוא יצא עכשיו, מה? איך שאני אומר את זה, מה קורה להם?
חלק נבלים, חלק לא אומרים, חלק...
כולם?
בערך כולם נובלים.
לא נבלים, נובלים.
נובלים, לא נבלים, נובלים. כי מה... אלה שלא נובלים מחזיקים את זה, אבל אומרים לעצמם, בחיים אני לא אעשה את זה. לאורך השנים, כל מאמן שלי שהיה יוצא מהחדר והולך לעשות את הדבר הזה, היה תוך חודש מאמן עובד.
וואלה.
מטורף. אני עשיתי פעם אחת משחק עם מאמן, אמרתי לו, כדי להוכיח, כי הוא היה באמת איש עם תעוזה, אמרתי לו, עזוב את השטויות האלה, אתה משחק תופסת אימון. הוא אומר לי, מה זה תופסת אימון? הוא אומר לי, אתה הולך ברחוב, רואה בן אדם, עושה לו ככה. הוא אומר, מה אתה עושה? הוא אומר, זה תופסת אימון. והוא אומר, מה? הוא אומר, תופסת אימון, כל מי שאני נוגע בו חייב להתאמן אצלי. יש יותר טמטום מזה? אין יותר טמטום מזה. תלמדו משפט מדהים, לכל טמטום יש סטטיסטיקה. לכל טמטום יש הסתברות. רק לדבר אחד אין להסתברות, ללא לעשות.
אופה.
מההסתברות הזאת, האנשים היו יוצאים מהחודש הזה עם 7-8 מתאמנים. כי איך זה היה עובד? 4-5 אמרו לו, חוצפן! עוד 2-3 אמרו לו, מה? עוד 2-3 היה מצחיק אותם.
אז הם מזורמים.
ועוד אחד, תקשיב טוב, לא קשור בכלל למאמן, לטמבל שעשה לעצמו את השטות הזאת. לא שייך בכלל. אחד, יש לו חודש גרוע. ואתמול אשתו אמרה לו, אתה חייב מאמן. או שלשום אבא שלו אמר לו, אולי תמצא עזרה.
נכון.
ופתאום הוא נוגע בו באמצע הרחוב, אתה יודע מה הוא חושב?
מלמעלה.
מאלוהים.
כן.
עכשיו הוא סוגר איתו, גם אם הוא יעשה לו, אני אומר לאנשים, לך ברחוב ל-100 איש ביום, תעשה לו, אתה תהיה עשיר. לכל טמטום, לכל טמטום בעולם יש סטטיסטיקה, רק לדבר אחד אין סטטיסטיקה, ללא לעשות.
יושב בן אדם, מספרים מה שאמרת לי גם.
יושב בן אדם ויגיד, אני אעשה למישהו ככה ככה, מעולה. אתה גמור. אתה גמור. אני מוכן לעשות ככה ככה לכל בן אדם בעולם, זה לא מעניין אותי בכלל, גם לא מעניין אותי מה תחשוב עליי.
ברור.
מה זה מעניין בכלל?
לא מעניין.
אני מענתי דבר אחד בסוף. הילדים שלי, אנשים שאני אוהב. ואני, fuck it all. הילד שלי בסוף, אני מכין לו אחלה חביתה בבוקר ושם בסנדוויץ' והוא אומר לאבא, טל, מענת הטוסיק שלי, מה הוא יגיד? ראית איך הוא התנהג אלון גל? מה הוא אמר? וואו, אחי, התרגשות, התפרקתי. רק אותך אני צריך בחיים שלי, אני לא יודע איך אני אחיה בלעדיך. אני לא מכיר אותך, מן.
זה גישה מעולה בעסקים, לשים פס על מה שאומרים ולרוץ קדימה, לא משנה מה, בשביל להצליח. כי אם אתה לא תעשה את זה, אתה פשוט תהיה כמו כולם, ואנחנו יודעים מה קורה לכמו כולם.
אני רוצה גם לגעת לזה דווקא בעולם שלי, שזה ממש מתנקז לזה. שהיום מלא בעלי עסקים, אם נתעסק על, אם אנחנו מתמקדים בתחום שלי, שזה יצירת תוכן מול מצלמה ועמידה מול מצלמה וסרטונים.
כן.
היום מלא בעלי עסקים או יוצרי תוכן לא מתחילים לעשות את זה משני סיבות. אחד, כי הם פרפקציוניסטים מדי, כי הם רוצים שהכל יהיה מושלם וזה לא יכול להיות. והסיבה השנייה שהיא עוד יותר הורגת, זה עניין ההייטרים. הרבה אנשים לא מסוגלים להתמודד עם תגובות רעות של אנשים.
אני יכול להגיד לך משהו? היום האצבע קלה על ההייטר. אני יכול להגיד לך משהו, הם צודקים.
צודקים. אין לי את הבוננזה.
לא, הם צודקים.
למה צודקים?
הם צודקים כי... אחי, זה נורא קשה.
העבריין המקלדת וכאלה?
זה נורא קשה.
ברור
שזה נורא. לאט, 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 לאט. אתה לא צריך לשכנע אותי עכשיו.
לא, אני יודע.
שאלת אותי שאלה, תקשיב.
אוקיי.
הם צודקים. זה באמת קשה. אנחנו חיים בעולם שבו רוב מוחלט של בני אדם לא חיים את החיים שהם רצו לחיות. רוב האנשים לא חיים את החיים שהם רצו לחיות. זה אני אומר לך סטטיסטית. ושאתה לא חי את החיים שאתה רוצה לחיות, לא את הזוגיות שאתה רוצה לחיות, לא את השפע שאתה רוצה לחיות, לא את המקצוע שאתה רוצה לחיות, לא את התחביבים שאתה רוצה לחיות, לא את הבריאות שאתה רוצה לחיות. מה נשאר לך?
להתמרמר.
כאב, והתמרמרות, וכעס, וזה לא פשוט. זה לא פשוט להיות שם. אני יכול להגיד לך, עזוב אותי, אני לא רגיל, כן? מה זה אני לא רגיל? אני לא רגיל בכמויות, כן? הכמות ההייט שאני נחשפתי אליו בחיים, בוא אחי, אתה לא מבין איזה דבר זה, אתה אומר, רואות, אני ילד הדין, בבפנים שלי, מה אני עושה, אני עושה משהו רע, הולך בשקט שלי הביתה לילדים שלי, אתה יודע איזה אנרגיה זה קשה? קשה. ולכן צריך להסביר לאנשים, אתה צריך ללוות אותם, לא יעזור כלום. איך להתמודד עם הדבר הזה? לבוא ולהגיד, יש מלא שיטות אגב. מלא שיטות. אחד, לא, אני לדוגמה, אני אכנס אי פעם לטוקבקים על מה שזה, בחיים לא, אני אמות. אז קודם כל, אתה אומר לו, מהרגע הזה, אתה, או שאתה לא נכנס, או שאתה מוצא מישהו אצלך בארגון, או קרוב אליך, שהוא עסוק בדבר הזה. לא עוסק, וגם מלמד אותו, מה זה באמת הייט? אני נחשפתי להייט. האדם הסביר לא נחשף להייט. גם אם הוא העלה סרטון, ומישהו אמר, מה אתה, זה וזה וזה, אנחנו צריכים ללמד אותו.
זה הייט לייט.
זה לא, זה נפלא. זה לא הייט בעיניי. זה טמטום נהדר. כשבן האדם, מה אני רוצה שבן האדם יעשה? שיגיב. אם הוא לא מגיב, אין לזה משמעות. אם הוא אומר לי, ממש, נגיד, כותב לי מישהו על פרסומים, שאנחנו מפרסמים בסדרי גודל מאוד מאוד גדולים, ובן אדם כותב, לא נראה לי שזה אמיתי. אני אומר לאנשים שלי, אש, תכתוב לו, וואלה, אחי, איך תדע אז? איך נגיע למסקנה אם זה אמיתי או לא אמיתי? אבל אני לא יודע, אמרתי לו, אתה יודע, בוא נעשה עסק. אנחנו, זה אני דואג, בוא נצלם את הכל. ואנחנו מעלים את זה. אז אני אומר לאנשים, אתה צריך ללמד אותם, זה לא הייט. זה שמישהו לא אוהב את מה שאתה עושה, זה לא הייט. הייט, אני נתקלתי בהייט. זה לא הייט.
לא, אבל שתתכוון...
תן לנו דוגמה.
בוא, עזוב. הייט, אנשים.
השאלה אם זה גם דברים שפגשו אותך ברחוב, במרחב האמיתי, כי גם הייט הזה, או שיותר במרחב הווירטואלי.
לא, ברחוב אני מת שמישהו יפגוש אותי. הרבה דברים אתה רוצה בחיים, אבל לא לפגוש אותי. אני אומר לך.
אז יותר בבדיקה
עצבני. בטח. לא, אני לא עצבני, אחי, אני מסוכן. זה שני דברים נורא שונים. אני לא עצבני.
ככה זה הג'ינג'ים בדרך
כלל. לא, אם בן אדם בתוך המרחב יאיים עליי, או יאיים לפגוע בילדיי, או משהו כזה.
אני מאמין שקיבלת הרבה תגובות, כי אתה בן אדם מוכר, אתה מסתובב ברחוב, ואנשים זורקים.
אני יכול להגיד לך משהו, התגובות זה רק טוב, איך אני איתך?
בדיוק.
אנשים טובים בתגובות, ברחוב.
ברחוב כן, בדרך כלל מפרגנים, אבל אז...
ההייט, לא, זה לא אותם אנשים, אני אומר לך.
ההייט זה מאחורי
ה... ההייט זה אנשים גואליים, זה לא אלה שגידו לך ברחוב, אחי, איזה מלך אתה, כל הכבוד. זה לא אלה. אלה ברחוב, הם לא יגיבו בכלל, כי הם לא, או שהם יגיבו טוב. ההייטרים בסוף, 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 בסוף זה 3% או 2% מהאנשים.
שעושים רעש
גדול. ברור, אחי.
אם אני מסתכל על זה עכשיו בעיקר על הרשתות החברתיות, אוקיי? לצורך הדוגמה עכשיו, בעל עסק בתחום הקוסמטיקה, סתם למשל עושה סרטון תוכן, ומגיבים לה מלא 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 תגובות רעות.
מה זה תגובה רע?
איזה תוכן גרוע, זה ברור שזה לא היתרים כמו שאתה
מתאר. זה לא היתרים, זה נהדר.
מצוין,
זה נהדר. זה השיעור שלך. היא בסופו של דבר צריכה לייצר בעולם הזה מעורבות. קוראים לזה גם אינגייג'מנט היום בעולם הזה. אני קורא לזה עוד מהעולם, אני עוד יצרתי את זה, אנחנו יוצרים את זה באנושות. זה מעורבות. אתה רוצה לייצר מעורבות, נכון. כתב תוכן גרוע, אתה כותב לו, וואלה, מרתק, אחד, תודה שאמרת, שתיים, מה היית מציע לי לשפר? אני אומר לך שהיא יותר קרובה עכשיו להיות לקוחה, מזאת שלא הגיבה ב-4,000 דרכות.
אחד משמעי.
אז אתה צריך ללמד אותם את זה, אתה צריך ללמד אותם שאינגייג'מנט זה נהדר, וזה שבן אדם לא אוהב את התוכן זה מצוין.
מדהים.
אבל אני יכול להגיד לך, אתה רוצה, מה זה הייטרי? מה זה באמת? לא משנה, בא בן אדם, יש איזו כתבה שלי או משהו כזה, והוא כותב, אני מכיר אותו שנים עוד מחיפה, הוא פושט רגל פעמיים, ופשט רגל עם טוט.
נותן שמועות,
תקשיב,
שמועות.
אני מגיע לפגישה עם, לפני שנה זה היה בחברת הייטק גדולה, ואני יושב עם מנהלת משאבי אנוש שחולה לי על הצורה, ונותנת לי מלא מחמוד, אומרת, אחד הדברים המדהימים, שאני דווקא יכולה להגיד לך כל הכבוד, זה איך פשט הרגל עם טוט, וחזרת והצלחת להתרום, אמרתי לה, מה? מה? והיא פותחת לי ומראה לי, זאת אומרת, אנשים...
ממציאים, שקרים.
הם ממציאים, שקרים, הם רעי לב, הם כותבים באמת דברים לא קשורים לכלום, הם פשוט דוחים, אבל זה 2%, ורוב בני אדם, בוא נלך לרוב בני אדם, לא אליי, כי אני לא האישו, הם לא באמת חווים הייט, עזוב את זה. זה שבן אדם כתב אחר של תוכן, או את לא נראית טוב, עכשיו אתמול מישהו כתב לי, הזדקנת. אחי, אני מזדקן, כפרה. אני בן 55.
אני בן אדם.
It's only going to get worse. כאילו, זה הולך להיות יותר גרוע, אחי, עכשיו אני עוד טוב. חכה, תראה אותי עוד 10 שנים. אחי, אני גם ימות בסוף. וואו. כאילו, אחד כותב, היה לי איזה סקנקן, איזה, לפעמים אני הולך עם זה, אין לי כוח גלח.
אתה יכול לסבדיל לי שמשהו שונה
שלא. פעמים, אני מוריד פעם בשבוע, אני מוריד פעם בשבוע, אני מעלה. כתב לי, הסקנקן הזה מכוער. וואו, אחי, התרגשות. כאילו, זה הייט. לא באמת, הזדקנת. אז אני אומר לו, אחי, כולנו מזדקנים, אבל תודה על הפידבק.
בוא ניגע בעניין הזה בדיוק.
מה זה מעניין?
בוא ניגע גם בעניין הזה בדיוק, שאתה יודע, בסוף, ברגע שאתה נחשף לכמה שיותר זוגות כן. עיניים, ככה אתה גם מגלה עם הזמן שיש גם את האנשים הלא טובים. וצריך לקחת את זה בחשבון.
זה בסדר גמור. לעשות להם אימון בסופו
של דבר. בוא אני אגיד לך משהו. נכון? בוא אני אגיד לך משהו. תמיד תענה לאנשים כאלה למשפט נורא. אם אתה לא רוצה לשלם את המחירים האלו או אחרים הנובעים מזה שאתה משווק, בשביל זה בדיוק המציאו שכירים. שכירים זה המצאה הכי טובה, והם צודקים. אגב, בכלל המלצה לכל בעלי עסקים, לכו תהיו שכירים. פשוט.
תלמדו איך זה להיות מהצד השני, ואז תהיו יותר...
לא, אחי, סטטיסטית. רוב מוחלט של העשירים בעולם הם שכירים.
מה זאת אומרת, שכירים בעסק של עצמם?
לא.
מה זאת אומרת?
תבדוק אותי. קח את הפורבס 100, הפורבס 1000, פורבס. רוב מוחלט.
שכירים בעלי שליטה?
לא, 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 שכירים.
שכירים בעבודה שלהם?
זה חמודים אתה. רוב מוחלט של העשירים בעולם הם שכירים. אני אסביר. כמה עשירים, יש גוגל. בגוגל יש כמה בעלים?
זה אני לא יודע.
בעלי שליטה, כמה? שלושה? יופי. כמה שכירים עשירים יש בגוגל?
הרבה.
יותר מהשלושה.
מאות רבות, אחי. כן. מולטי מיליונרים. זאת אומרת, תנובה. כמה בעלי שליטה בתנובה? כמה שכירים, כמה עשירים שכירים יש בתנובה? כל ההנהלה, כן, כל כל המטה, כולם עשירים, אחי. כולם עשירים.
מה זה בשבילך עשיר?
אחי, יותר מכל מי שיושב בו בשולחן, בקלות. עשירים. אנשים שמרוויחים מיליונים, מיליונים, אחי, בחודש. יש כאלה עשרות רבות בכל חברה.
שהם עובדים כשכירים בחברה.
שכירים בחברה, אחי, sorry to tell you.
וואי, שאתה לא תוכל לעשות את הסטורי שלך.
אח שלי.
הוא עושה סטורים כל הזמן. איזה כיף שאני לא שכיר.
אבל זה משהו אחר. אני יודע מה, אני מאמין לו, אבל כי זה מדד אחר. זה אומר, קודם כל, אם אתה רוצה להיות עשיר, רוב ההסתברות שזה יקרה, אם לא תהיה עצמאים, תהיה שכיר בחברות גדולות. זה קודם כל שווה להגיד.
עכשיו, הסיכוי שתהיה שכיר בחברות גדולות זה משהו אחר.
גם כן, אבל הסיכוי שתהיה עצמאי מצליח יותר קטן, אני חייב להגיד. אבל זה לא הדיון, אף בן אדם לא נהיה עצמאי בשביל זה. זאת האמת.
בשביל הגשמה עצמית. נכון. אני חושב.
רק.
ושאין לך רוצה לראש.
רק.
כסף לא מעניין.
אתה רוצה, ברור שאתה רוצה גם כסף, ואתה רוצה לשבור תקרות זכוכית, זה חלק מהעניין של אני רוצה אחרת. אבל, זה לא קורה בגלל אחרת, נוחי דנקנר והיו עוצרים ב-20 מיליון, ויושבים.
כן.
למה הם לא עצו?
נכון.
למה הם ממשיכים?
הרעב, התשוקה.
רוב מוחלט של הטייקונים לא ישנים בלילה. מנפו את עצמם לדעת, לא ישנים בלילה. למה? היה תקופה, היית עם 100 מיליון, ועוד נכסים ב-200 מיליון.
מה היה לך רע?
לא היה לו רע אחי, אבל הוא יזם. הוא עצמאי, הוא רוצה...
כל הזמן עוד, עוד.
זה לא מעניין, הוא רוצה, מעניין אותו, הוא רוצה... תגיד, אתה יודע איזה שטויות אני עשיתי, אתה לא רוצה לדעת.
לא, אנחנו רוצים לדעת.
אני יזמתי, וביחד עם עוד אדם, עשיתי את הפעמיים, את הפסטיבל הגדול ביותר במדינת ישראל.
פסטיבל מה זה?
זיכרון יעקב לאומני רחוב. 130 אלף מבקרים ב-48 שעות בזיכרון יעקב.
שמעתי על זה.
כן. עשיתי את זה שנתיים, אמרו, מה אחרי זה? אמרתי, לקחתי את התיק, נתתי למועצת זיכרון, אמרתי, תודה רבה. כי הפסדתי מלא כסף, והרסתי לעצמי את הארגון, כי כל הארגון שלי הפיק את זה, ואלוהים שישמור. זה היה טירוף, רק בזה אלוהים שישמור, וזה לא למטרת כסף, זה היה כיף. היה לי את החדר כושר הכי יפה בתל אביב.
וואלה.
כי... היה לי רעיון במשרדים שלנו הקודמים, היה חדר ישיבות יפהפה והיה דלת, אמרתי, וואי, חדר כושר, הנהלות חברות יבואו ו...
תוך כדי אימון יתאמנו?
יעברו, יעשו אימון, ואז הם... זה היה רעיון.
תשמע, אם היה את זה היום הייתי הולך.
לא הצליח.
ברור, דווקא אני אחלקה על זה.
מאות אלפי שקלים זרקתי ועשיתי מזה חדרי אימון לאנשים, לזה. זאת אומרת, אין מה לעשות, אני... רוצה ליצור, אני יוצר. אז בשביל זה, זאת הסיבה להיות עצמאי. ואם החלטת להיות עצמאי כי אתה יוצר, ואתה לא מוכן לשלם את המחירים הנובעים מכך, שאתה צריך לשווק וצריך... עצור הכל, אחי.
נכון.
מחיר תמורה, לך תהיה שכיר.
צודק.
זה נורא פשוט. אתה רוצה לבטא את עצמך? תמיד יש לזה מחירים. אתה רוצה לעשות משהו שונה? יש לזה מחירים. אתה רוצה לחיות? יש לזה מחירים. אני אגיד משפט אחרון בעניין הזה. השאיפה המוחלטת של רוב האנשים זה להגיע לשקט. הוא רוצה שקט, הוא רוצה לייצר את הסרטון, נכון? ושאף אחד לא יעשה לו טרבולנס. אז הוא רוצה שקט, זה כזה... אתה יודע מתי אתה מקבל כזה?
שתמת.
שתמת, אחי. אבל אקג בריא זה ככה. זה אקג בריא. ראית פעם איך אקג בריא?
ברור.
של להיות? ויש ירידות. זה אקג בריא. רוב האנשים חושבים שהמטרה שלהם בחיים זה למות. זה לייצר קו ישר, שקט, שלא יהיה לי, קו ישר. אם אתה רוצה קו ישר, אחי, כל בסדר. תחפש מקומות שמתים בהם בעודם בחיים. מה אתה הולך להיות עצמי?
נכון מאוד.
מדויק.
באמת, אנחנו יכולים להמשיך פה את הפרק הזה עוד איזה 10 שעות, אני חושב, אבל אנחנו ממש לפני סיום, אז אני רוצה באמת לשאול אותך, ותיתן פה, ובאמת כאילו להבין ממך מה המסר הכי מדויק שאתה יכול לתת כאן, לקחת מכאן לבעלי העסקים ששומעים אותנו עכשיו. הבנו כבר שאתה אומר, כאילו...
לא, אני אגיד את זה רק בעוד דרך. אני אגיד ש... אני אתייחס עוד פעם כבר לקו הישר הזה. אני אגיד ש... החיים זאת מתנה ענקית. לא סתם ביהדות אתה קם ואתה אומר, מודה אני מלפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בנשמתי בחמלה רבה אמונותיך. אתה אומר תודה על היום הזה. אני עוד לא פגשתי אף אחד שיכול לעשות חתימה, לחתום שמחר בצהריים ב-12 הוא יהיה פה. אף אחד.
נכון.
זאת אומרת, ברמה העקרונית, אמרנו בתחילת, לפני שהתחלנו, שיש רק משאב אחד שבאמת שווה להתייחס אליו ברצינות, זה זמן. ואנחנו לא יודעים כמה זמן ניתן. זה קטע. אנחנו לא יודעים. שעון חול, אתה יודע מתי הוא נגמר. בשעון חול שלנו, אנחנו לא יודעים מתי זה נגמר. יכול להיות עוד 30 שנה, עוד 50 שנה, עוד שנה, עוד דקה. וכיוון שכך, אני אגיד לבעלי עסקים, אם הפכת להיות בעל עסק, רצית לחיות. רצית לבטא את עצמך, to the fullest, רצית חיות. אם אתה רוצה חיות, תבחן את עצמך רק בדבר אחד, חיות. אם אתה יושב באותו דבר ועושה את אותו דבר, וקם בבוקר ואתה סוכן ביטוח עושה את אותו דבר, ויורד למשרד ויושב, אתה לא מייצר חיות. ואם אתה לא מייצר חיות, אתה לוקח כמובן מאליו את החיים. ואם אתה לוקח כמובן מאליו את החיים, כשהם יסתיימו, יהיו לך 10 שניות שאתה נורא תכעס על עצמך.
מדהים.
אם יהיו לך 10 שניות. נניח ויש לך 10 שניות, אתה נורא תכעס על עצמך. אז הסיפור הוא כזה, תבחן את עצמך עכשיו, תגיד, אני רוצה את החיות הזאת, לך תסתכל מה כולם עושים, לך תכין תוכנית פעולה, איך אתה עושה בדיוק את ההפך, לך תהיה מוכן לשלם את המחירים, תהנה מהם, ותגיד, ונגיד את זה במשפט, אם כך, מה הם החיים? החיים הם אוסף בלתי פוסק של בעיות. שמסתיימות, הבעיות שלך מסתיימות ביום שאתה מת. אתה לא רוצה שלא יהיו בעיות. אתה רוצה
את הבעיות.
אתה רוצה לנהל את הבעיות. אתה רוצה לייצר
פתרונות.
כי
אם לא יהיו בעיות, אז לא יקרו.
אין חיים.
אני חושב שמהפרק הזה באמת לקחנו את הדבר הכי גדול, שזה לעשות דברים שונה, כי אם אתה רוצה להיות בעל עסק או בכלל בחיים להצליח, אתה חייב להיות שונה. אם אתה לא שונה, אז כנראה שאתה תהיה כמו עוד איזה עסק, או כמו עוד איזה בן אדם, ואז אתה לא תגיע ולא תפרוץ את התקרות.
זה הישרדות.
ואתה תסבול, והסביבה שאתה תסבול.
ואני אגיד את זה במשפט, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל בני אדם הם החיה היחידה שהמציא את השיטה איך מתים כל יום קצת. חיות לא מכירות את זה. חיה מתה פעם אחת. בן אדם יודע למות כל יום קצת. זה נורא שונה. כל יום קצת. הוא לימד את עצמו לחיות ב-15% דפוקה, ולמות כל יום קצת. זה חיות לא יודעות. אריה חייב כל יום בסוואנה לצאת, ללכת לעשות קיל. כי אם הוא לא יעשה את 100% שלו, הוא ימות. והילה חייבת לרוץ הכי מהר שהיא יכולה, או שהיא תמות.
נכון.
והצפרדע חייב למצוא את הזבובים, וכולם חיים to the fullest. אנחנו... אז אם בן האדם פוגש את עצמו עכשיו, זה השיעור, תסתכל מ-1-10, מה רמת החיות שלך? אם 15%, אחי, אתה מת. רק לאט.
מדויק.
אלוף. באמת, אלון, היה לנו מאוד מאוד כיף.
תודה רבה.
המון המון תודה שהתארחת אצלנו.
תודה, היה לי כיף.
נהנתי מאוד.
מקסים.
קמנו מאוד.
בהצלחה.
אלוף.
תודה שהייתם איתנו. מוזמנים לשמוע אותנו גם בספוטיפיי, גם באפל פודקאסטס וגם בגוגל פודקאסטס. אפשר למצוא את כל התוכן באתר שלנו bizcast.co.il וברשתות החברתיות.